השמיים לא בשמיים היא פה בארץ וידעתה היום והשבותה אל לבביך אבל ידעתה יותר קשור לשמיים אבל והשבותה אל לבביך זה קשור למציאות שלנו אחד מגדולי המוסר היה אומר שהמרחק הגדול ביותר עלי אדמות זה המרחק בין הראש ללב. זה מרחק גדול מאוד. בגלל זה כשיצר הרע תוקף את האדם, אז בשכל הוא יודע את התורה. אבל בלב הוא רוצה דברים אחרים. יוצרי אומר לי משהו, אבל גם יצרי אומר לי משהו. ואוי ואבוי, מה אני עושה עם זה ועם זה? וכאשר לאדם יש מלחמה פנימית בין שני דברים גדולים, הרגש והרצון. יש לנו ארבע כוחות בנפש, שכל, רגש, דמיון, רצון. יש מלחמה ברגש וברצון שהם שכנים, הם מסתדרים הרבה הרבה ביחד. הם גרים פה. כשיש מלחמה בין שניהם, צריך ממרחק תביא לחמה, לנסוע רחוק מאוד, ולהביא את השכל שירד מהר ויעשה סדר ויגיד רק שנייה, רק רגע. בוא נחשוב רגע. זאת הסיבה שבסיפור של אשת יפה תואר, כי תצא למלחמה על לובך וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקתה בא לאישה. איך התורה מתירה דבר כזה, חבר'ה? ועוותה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. והסירה את סמלת שוויה מעליה, ובכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה. דבר כזה לא סימפתי, אתה הולך ללבנון, פתאום אתה רואה איזה אישה לבנונית, פטימה בחלאוי. והתורה אומרת, נכון, יש לה איזה 16 ילדים, היא איזה M16 כזה, ובכל זאת, כיוון שמשעמם לך, ואתה גר בפרדס קרץ, ואתה רוצה עוד מישהי ש... החיים יהיו מגוונים, תעמיס אותה על הנגמש ותיקח אותה. איך התורה מתירה דבר כזה? התורה יודעת, ורשי אומר את כל מה שאני הולך להגיד במילה אחת, כנגד יצר הרע דיברה תורה. היא יודעת שהמשכן של הרצון ולרגש, למשכן הזה יש בעיה כי הם שכנים. אז מה היא תעשה? אז היא אומרת, להגיד לבן אדם שבמלחמה הורג אנשים ולוקח רכוש והולך על מנת להרוג ועל מנת להיהרג, פתאום נגיד לו, לא, זה לא צנוע להתעסק איתה. אין פה, לא ראוי. מי ראוי, מי לא ראוי? תעזוב אותי, רד לי מהרשתית. מה ראוי? תעזוב אותי. תן לחיות לחיות. מה עושה התורה? היא בפטנט אדיר, אומרת אני אוריד את השכל לתוך הלב. על זה אני רוצה לדבר איתכם בעזרת השם. איך לוקחים בחג האדיר הזה, חג השבועות, את התורה הענקית, האלוקית, השכל המוחלט, הנבדל. המהר"ל מדבר על זה שהאדם הוא אב, חומר, והתורה היא השכל העליון. אל מסתתר בשפריר חביון. איך מורידים את זה למציאות? מה אומרת התורה? יש לי פטנט. אתה רוצה אותה? כן. ועוותה אל תוך ביתך. בסדר. אתה מגיע למעבר ראש הנקרה, אומרים לך, בואי נה קובי, מה זה? אתה אומר, זה יבוא אישי מבירות. אתה מגיע לבית בכפר סבא, אתה גורר אותה בחדר מדרגות, כל השכנים, בואי נה פדיחה, אתה אגבה בבית כנסת. לא, דיברתי עם אשתי, אנחנו פשוט צריכים עוזרת בבית. אתה מביא אותה הביתה, ממש פיקוח נפש, דוחה גועל נפש. אתה מביא אותה הביתה, ועוותה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה. היה לה איזה שיער כזה, משגע פילים וגם משגע פילות. ופתאום התורה אומרת, תארגן לה איזה ראש אבטיח קוצני. ועשתה את ציפורניה, עם גדלת ציפורניים כמו איזה מחשושה. אתה רואה אותה? ואתה אומר, אשכרה, אשכרה זה אכן. אשכרה, אני עד היום לא האמנתי שהאדם פעם היה קוף, אבל מאז שהתחלתי להסתכל עליה, משהו התערער בתפיסה שלי. תראה מה זה. והסירה את סמלת שוויה מעליה. פתאום היא לא לובשת את הבגד שעשה לך סמטוחה בשכל עם היצרים. סמטוחה, זה בסלנג, הכוונה, בלגן כזה מסוים. אז אתה שם לה בגד עם איזה מספר אסיר, והסירה את סמלת שוויה מעליה, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אתה חוזר מהעבודה מתעשייה אווירית? יובו! יומו! אוי ואבוי. כשהיית בציר שם בדמור, בעלי, בצידון, והייתה איזו אישה זמינה, אז זה יצר הרע היה תקיף. אבל עכשיו, אחרי הפדיחתיות הלא נורמלית, שאם פיתרו אותך מבעד בית הכנסת, אשתך אומרת, תראה מה זה. תגיד לי, אתה התחרפנת על כל השכל? אחרי שהולך ויורד, הולך ויורד, ואחר כן, תבוא אליה ובעלתה. הנה, יש לך חשק הכוונה. מה עושה התורה? היא אומרת לך, כנגד יצר הרע אני מדברת. אני רוצה להוסיף לך שכל פה, שהוא ירד למטה והוא ייכנס בין הרגש והרצון. אני רוצה, אחרי הפתיחה הזאת, להתחיל את השיחה ולשאול כל אחד באמת ובתמים. שקר אותיות אחרונות. שין, קוף, רש, תף, נתפסת. שקר. אמת, א', אות ראשונה, מם, אות אמצעית, תף, אות אחרונה. אני רוצה לדבר איתכם אמת, ואני מציע גם שכל אחד יחשוב אמת. עד כמה התורה היא מנהלת אותך בחיים באמת? עד כמה התורה היא תורת חיים? עד כמה התורה היא באמת ובתמים מורגשת? ובכלל, מי פה מקבל לא רק את התורה, את עצמו. את עצמו! אני אומר לך, איך קוראים לך? אתה אומר, קוראים לי דודי גולן. שם יפה, ולך איך קוראים? זיו ברקת. יפה מאוד, נכון? ולך איך קוראים? עידן קרמל. ולך איך קוראים? אשכול גלבוע. כל מיני שמות של גבינות. גלבוע. ברקת, חרמון, ישפה, זיו שוהם. ולך איך קוראים? זבולון, מרציאנו. לא מספיק זבולון שזה מצוקה בפני עצמה, מרציאנו מחמיר את המצב. תגיד לי, אתה מקבל את השם שלך? אתה מקבל את הפנים שלך? את אשתך? את הילדים שלך? לפעמים ילד מביא תעודה הביתה, אתה מסתכל על התעודה ואתה אומר, מתמטיקה 4. גיאוגרפיה 3, אנגלית 0, מלאכה אין ציון המורה פצוע, זמרה 10. ואז אתה נותן לו כזאת סתירה לבן שלך ואתה אומר לו, אתה עוד שר? ואז אתה אומר, תראה רואי, אתה לא אשם, מאז שנולדת ראינו שאתה דל שכל. אתה יודע בני למה יצאת ככה? פשוט יצאת כמו אמא. תבין, מה אתה עושה? אתה הולך ומוריד לו את הביטחון העצמי. זמר זה שורש המילה זמרה. שיר, שורש המילה שירה. צדק, שורש המילה צדקה. כך אומר המהר"ל, חסד לאומים חטאת. צודק לתת צדקה. יש לך כסף? תעזור לו. הגויים, החסד שלהם, גם האמריקאים שנותנים לנו הרבה כסף. סיפרו לי כמה אנשים שבחדרי חדרים, בשיחות סלון, הם מקללים אותנו. מה אתה חושב שהם אוהבים אותנו? הדוד סם באמריקה? הרב חרלאפ אומר, במי מרום, במעייני הישועה הוא אומר את זה, שעד שלא יתברר ההבדל שבין ישראל לעמים, ההבדל המהותי שבין אלו, שלכאורה הכי הכי אוהבים אותנו, הכי הכי, תומכים בנו, עד שלא יתברר שזה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין יום ולילה, בין ישראל לעמים. יש פה הבדל תאומי. לא צריך להבין את ההבדל בינינו לבין הערבושים. כי כשאתה רואה ערבי ששונא אותך או רוצה לפגוע בך, אתה נזהר. פתאום אתה רואה מתקרב לגדר, אבדול חדים חלים חלאוי. אז אתה לוקח רובה ואתה, אני אגיד בצורה עדינה שאתה הופך אותו למוצג היסטורי, אם הוא מסכן אותך כמובן, אנחנו נגד אלימות, אנחנו נגד אלימות, אני מודיע את זה 3 פעמים, שחשוב מאוד. אבל אם אדם בא לפגוע בך, אתה צריך להגן על עצמך. לא ייתכן שיכתבו על המצבה, היה אדם יפה נפש. אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. אז איתו אתה יודע להסתדר. מה הסכנה? הסכנה עם הידיד. 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 שהוא מראה ידידות, ובקרבו ישים אורבו. איך אומר דוד המלך? השם לי בעוזריי, ואני אראה בשונאיי. הפשט הפשוט, תעזור לי ואני אטפל באויבים. אבל הפירוש העמוק שאני רוצה להגיד, השם, תעזור לי עם העוזרים שלי. אני כבר אסתדר עם השונאים שלי. כשמישהו אומר לך, תעזוב את הדת, תעזוב את התורה, אתה לא בסכנה. אבל כשהחברותא, שאתם לומדים איזו סוגיה, אומר לך, אתה יודע, עוד אין אנחנו צריכים כל כך להגזים בהתמדה בלימוד, אתה יודע, ששבוע ש... גמרא פתוחה, והוא מדבר איתך דברי חולין, זאת הסכנה. הסכנה היא, השם לי בעוזריי, תעזור לי עם העוזרים, אני אראה בשונאי. לאיפה אני חותר? אני חותר להכרה עכשיו שלנו בהבנה מה זה מתן תורה. מתן תורה, בחורים יקרים, מתן תורה זאת פגישה גם עם נותן התורה וגם עם מקבל התורה. אתם עדיי ואני אל, אומר המדרש, אם אתם עדיי אז אני אל, ואם אתם לא עדיי אז חס ושלום אני לא אל, חס וחלילה. הרב צבי יהודה כהן קוק זצ"ל, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, היה אומר, מדגיש מהרמב״ם על סדרי הקנאת מתנות, שאדם מקנה מתנה לחברו והוא צריך להגביע אותה. הוא אומר שכשיש מתנה שאתה מקנה למישהו משהו, אם אין מקבל, אין נותן. מה זה ישראל? ישראל אלו מקבלי התורה. אנחנו מודעים לעצמנו? אנחנו מעריכים את עצמנו? אנחנו מוכירים את עצמנו? אוי ואבוי, מישהו פוגע בך ואתה לא משיב חורפך דבר. לא מדבר על ויכוחים בשמיים גבוהים. באופן פשוט, הייתי פעם במילואים, אז מישהו אמר לי, אליהו, אתה יודע שאתה ואני פעם היינו קופים? בשמירה, ברמת הגולן זה היה. אמרתי לו, איתן, תדע לך שבחיים לא האמנתי שאדם פעם היה קוף. אבל מאז שפגשתי אותך, משהו בתפיסה הזאת התערער אצלי. תראה את הזנב, מה אתה פוגע בי? מה הסגנון הזה שמישהו אומר לך, בוא לא נהיה מטומטמים? מה אתה מזכה אותי במצווה? תגיד, הווה לא יהיה מטומטם. מה אתה מזכה אותי בעניין הזה? אני מבין שאני בן לאומה הישראלית. הארי הקדוש אומר שישראל זה ראשי תיבות של אבא ואמא שלנו. גם עם זה צריך להיפגש בשבועות. יהוד זה יצחק אבינו ויעקב אבינו. וגם ישראל, שם השני של יעקב. וגם יסקה, השם הנוסף של שרה. וגם יוסף, אבא של שני שבטים. אם כן יהוד זה ישראל ויעקב ויצחק ויסקה ויוסף. ושין זאת שרה. ורש זה רחל ורבקה. וא' זה אברהם אבינו ואסנת, אמא של שני שבטים. ולמד זוליה. כשאני מדבר על ישראל, אני מדבר בעצם על שורש הקיום שלי. ולי מאוד מאוד חשוב שננסה בשיחה הזאת להפנים דבר אחד. יש לחץ חברתי לא נורמלי. לוחצים עלינו כל הזמן להיות משהו אחר. ללמוד פחות תורה. תפסיק, אל תהיה פנאט. עזוב אותך. תשמע, אתה קיצוני. לא, מה קרה לך? תבין, זה לא נכון, אנחנו לא כל כך צודקים. גם הם צודקים. ולאט לאט אנשים אשר קרחה בדרך מקררים אותך. הלחץ חברתי הוא אדיר. שמעתי פעם בדיחה שמישהו הלך לחברת ביטוח הוא אמר להם, אתם יכולים לעשות לי ביטוח חיים? אמרו לו, אדוני, אנחנו לא עושים ביטוח חיים בגיל כזה, אתה נראה מבוגר, בן כמה אתה? אז הוא אמר, 74. אז אמרו לו, אל תיפגע. אתם יודעים מה זה ביטוח חיים? שאתה משלם כל חודש כסף, ואם אתה מת, אז המשפחה מקבלת כמה ג'ובות. בקיצור, ביטוח חיים זה לחיות אני כדי למות עשיר. ואז אתה משלם, שלם, שלם, שלם. אז הוא רצה לעשות ביטוח חיים. הפקידה אמרה, אנחנו נפסיד פה כסף. אז הוא אמר לה, למה אתם לא עושים לי ביטוח חיים? כן, אני מבוגר. אז למה לא עשיתם לאבא שלי? למה עשיתם לאבא שלי ביטוח חיים לפני שבועיים? אבא שלך, בן כמה אבא שלך? 114. הפקידה תפסה את הגב התחתון. היא אמרה לו, אתה רציני? תראה, מר לוי, תבוא שבוע הבא ביום שני. אני מתחייבת. אם עשינו לאבא שלך ביטוח חיים, נעשה גם לך. אז הוא אמר, אני לא יכול לבוא יום שני. כי סבא שלי מתחתן. אז היא שאלה אותו את השאלה המתבקשת. מי? מתחתן? אתם יודעים שלפעמים אדם שואל שאלות כדי להרוויח זמן. כשטייס טס באוויר וצנחן רוצה לקפוץ, פתאום פותחים את הדלת, הוא תופס את שתי המוטות, ואז הפקד אומר, קפוץ! אז הוא אומר, לאיפה? זה מבהיל. אפילו שאתה נוסע באוטובוס, שנוסע על 120 או משהו, ופותחים את הדלת, אומרים, תצא בבקשה. אתה אומר, מי יצא? אתה יודעים מה זה, מטוס? אם אני אסביר לכם מה זה צניחה, אתם תזדעזעו. קשה להסביר לכם מה זה צניחה, כי אתם לא תבינו בכם, קשה להסביר מה זה צניחה, ובית, אני גם לא יודע מה זה, כי לא צנחתי אף פעם. הייתה איזו תחושה שכאילו אני צנחתי. איך אני אעשה דברים כאלה? אתה תופס את שתי המוטות, אתה אומר, לאיפה? אז המפקד אומר, לשם. מסתכל, התשובה לא ממצאת. אז אתה רוצה להרוויח זמן, ואז אתה אומר למפקד, מתי לקפוץ? הוא אומר לך, עכשיו, בפקודה. אז אתה אומר, מי יקפוץ? הורים לך אתה. ואז באה השאלה הכי כואבת. למה? זאת אומרת, מה עשיתי? מה ראית על ככה? ומה הגיע עליהם? אז המפקד אומר לך, אז גם פה היא אמרה לו, מי תגיד לי, בן כמה סבא שלך? הוא אמר לה, 161. אז הוא אמר לה, אני לא יכול לבוא ביום שני, כי הוא מתחתן ביום שני. היא אמרה לו, תגיד לי את האמת, בגיל כזה מתחתנים. הוא אמר, הוא בכלל לא רוצה. ההורים שלו לוחצים עליו. הלחץ מהבית הוא גדול. אתם יודעים איזה לחץ חברתי יש להיות משהו אחר? איזה לחץ חברתי יש שאדם לא מה שהוא? שאדם לא מכיר את עצמו? אנחנו צריכים להבין מי אנחנו. אנחנו ורק אנחנו ולתתך עליון על כל גויי הארץ, זכינו לשמוע את השם מדבר אלינו. תורה בגימטריה כמה זה? 611. אבל תרי"ג זה 613. אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענום. שתי דיברות קודשו. הבסיס של כל מצוות עשה, אנוכי השם אלוקיך, והבסיס של כל מצוות לא תעשה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, כל זה אנחנו שמענו באוזניים שלנו. חבר'ה, אם הייתי אומר לכם, אני מתחיל את ההרצאה עכשיו, בסדר? סיימנו את ההקדמה. עד עכשיו דיברתי רק על נקודה אחת שנקבל את עצמנו, בסדר? אני אוהב את השם שלי, אני אוהב את אשתי, את הבן שלי, נכון? אני אוהב את ההורים שלי, אני מקבל את המראה שלי, את העדה שלי. לא ייתכן שאומרים, שמע, הבחור הזה הוא כישרוני, הוא עוזר, הוא זריז, אבל הוא קורדי. יש פה איזו בעיה מסוימת שצריך להתמודד איתה. מה זה? אתה לא מעריך את התורה שלך, את הרב שלך, את הישיבה שלך, את המראה שלך, את הרבנים שלך? אתה לא מעריך את היישוב שלך? הרבה אנשים מתביישים בכל מיני דברים שלהם. ויגבה ליבו בדרכי השם. אני מקבל את עצמי. אחרי שקצת הרחבנו את הנקודה שאני מקבל את עצמי, אני רוצה להדגיש את הנקודה העיקרית שלשמה באתי לתת את השיחה. והנקודה העיקרית היא, מוריי ורבותיי, תלמידים יקרים, וכבוד הרבנים שליטה שמכילה, שלא אמרתי ברשות הרבנים, בגלל חוסר תשומת לב וחוסר דרך ארץ. אז אני רוצה לומר נקודה אחת חשובה מאוד. הנקודה היא שאם הייתי מספר לכם שכשנכנסתי לישיבה, אז השער פתאום אמר לי, שלום, שנה לא היית פה. אז אמרתי לשער, אתה זוכר שהייתי פה לפני שנה? אז מה השער אמר לי? הוא היה חצי פתוח. השער השמאלי לא דיבר, השער הימני דיבר איתי. אם אני ממש אספר לכם את השיחה שלי עם השער, אתה מוציא עט ואתה אומר לי, תן את השם שלי משכה להתפלל עליך. תגיד לי, יש לך IQ דו ספרתי? ממתי שער מדבר? כי קשה לקבל דברים לא הגיוניים. אומר רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי, אם כי האמינה מחר המופתים האלה, שראו את עשרת הדיברו, את עשרת המכות, כן? וראו את כל הניסים ואת קריאת ים סוף, וראו את האדם ואת הספרד, ראו את כל עשרות ניסים שהיו שם, ואת ההשגחה הפרטית. אם כי האמינה מחר המופתים האלה, בכל אשר הודיעה משה עליו השלום, עוד נותר ספק בליבם. ומהו היה הספק? האמנם ידבר האלוה עם בשר ודם? זה הגיוני שהקדוש ברוך הוא ידבר עם בן אדם? האמונה, כי הרוחני הנבדל מדבר עם הגשמי, לא התקבלה על דעתם. כל פעם משה רבנו היה בא ואומר לעם ישראל, תראו, הבוקר השם אמר לי דבר נורא מעניין. מי אמר לך? השם. מה זאת אומרת הוא אמר לך? הרי לא איראני האדם וחי, זה לא הגיוני. הקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, לית מחשבה תפיסה בו כלל. מה רצה הקדוש ברוך הוא? רצה הקדוש ברוך הוא להסיר את הספק הזה מליבם. כי כשאנחנו לומדים תורה אנחנו אומרים, השם אומר לאהרון, מה ענה אהרון להשם? תראה מה אמר משה להשם. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ואומר לנו, כל הזמן שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מדברים על זה שתורה זה הוראה, הוראת דרך, תורה יקרה דרך. התורה מדברת אלינו דרך ההלכה, דרך המצוות, דרך השולחן ערוך, דרך הטור, דרך הבבלי והירושלמי, דרך תלמידי חכמים, דבכלל דור ודר. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אבל יש לנו ספק. שכל אחד יישב עם עצמו פעם ויגיד, נו ברצינות, איך משה דיבר עם השם? זה קצת קשה. והקדוש ברוך הוא רצה להסיר את הספק הזה מליבם, ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית, אומר הכוזרי בסעיף פ"ז, ואמר להם, תתכוננו יקון לקראת אלוקיך ישראל, אתם הולכים לשמוע אותי. והדבר הזה בא לאחר 3 ימים, בהם היו ברקים ורעמים ורעש אדמה, והעם ראה את משה רבנו נכנס לתוך האש ולא נשרף, כמו שהסנה בער ולא הוקל, הסנה בוער ונשאר סנה. ככה משה רבנו, הוא נכנס פנימה, והנה העם שמע מפי ריבונו של עולם, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנחנו קראנו בפרשה שבוע שעבר, בפרשת בחוקותיי, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עוליכם והולך אתכם קוממיות. שימו לב, זה די דומה. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים. אומר המהר"ל מפראג בתפארת ישראל בפרק למד זין, הוא אומר שם כתוב אני, ובעשרת הדיברות כתוב אנוכי. ויש הבדל בין שני הדברים. כי אני זה בניגוד למילה אתה, אבל אנוכי זה עצמותי. אנוכי השם אלוהיך. ואת זה שמענו מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שלפני שהשם נתנו את התורה, הוא אמר, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. חבר'ה, אם תנסו את הפסוק הזה לשים על לבכם, כרגע, ערב חג השבועות, ליל חג השבועות, למה היה מעמד הר סיני, המעמד הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כל החיים לא לשכוח? רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. כל החיים תזכרו את המעמד הזה. מה היה במעמד הזה? הקדוש ברוך הוא אומר ככה. הנה אנוכי בא אליך באה וענן, באה וענן, שימו לב למה, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אני רוצה שהעם ישמע שאני מדבר אליך, וגם בך הם יאמינו, לעולם וכל הזמן, כאשר אתה תגיד להם שאני אמרתי משהו, הם יאמינו. למה? כי היה לנו ניסיון מוחשי. באמת, לאחר מעמד הר סיני, שהשם דיבר עם משה רבנו, לידינו, ניגשו העם, את זה אומר משה רבנו, לעם ישראל, ניגשו העם אל משה ויאמרו, ותיגשו, ואת הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, בהר מתוך האש, הענן והרפל, קול גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם אליי. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הנראנו השם אלוהינו את כבודו, ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. היום הזה ראינו, נפשט הספק, לא האמנו שהשם מדבר עם האדם, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. בספר הכוזרי מדובר על ארבע תפיסות. הפילוסוף מנתק שמיים וארץ. מה הקשר בין אלוקים לאדם? אין שום קשר. תפסיק בחייך, בדל לך דת, תמציא לך דת. מה, אכפת אלוקים איך אתה שורך את הנעליים? עזוב אותך, נו, אל תדבר שטויות. הוא גדול, הוא גבוה מעל גבוה. אין קשר בין הבורא לנברא. הנצרות והאסלאם, הדתות המעוותות הללו, שהן פרי המצאה אנושית, והן שקר לחלוטין. שקר. זאת עבודה זרה, וזאת היא דת משוגעת. המצאה אנושית, רק בהודו, שמעתי, יש למעלה מ-800 דתות. אברהם, הפוטרה, מערישי, מדיטציה טרנסנדנטלית. איזה המצאות, כל אחד ממציא לו, בודהיזם. ממציאים דתות. ממציאים. הדת שלנו, חבר'ה, היא דת, היא אמונה, היא דרך שבנויה לא על ראייה, אלא על ראייה. אתה הוראית לדעת. אתה ממש בחיים שלך חווית את החוויה וראית שדיברתי איתכם. אם יושב פה בחור שחושב שאבא שלו שקרן, לא אליו מיועדת ההרצאה הזאת. אני מדבר באופן פשוט, אני לא חושב שאבא שלי רימה אותי, ואני לא חושב שאבא שלו רימה אותו. איך יושב שופט ומוציא מישהו להורג? על פי עדים, על פי עד, עדים! השופט בכלל לא ראה את הרצח, הוא שמע עדים. עדות דומה למראה עיניים, אומר רבי יהודה הלוי. זה יסוד, על פי שניים עדים יקום דבר. חבר'ה, רק הדת שלנו, בלבד, בנויה על עדות של המונים שהתמידה. זהו, זאת הפואנטה וזאת הנקודה שרציתי להגיד. רציתי להגיד שאנחנו חייבים להעריך את עצמנו ואת אבותינו ואת אמונתנו, בגלל שהאמונה שלנו בנויה על ראייה. אתה הוראת לדעת. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. כואב לי מאוד מאוד, חבר'ה, מאוד מאוד, שאדם לא מודע לעצמו, לא מודע לאשתו, לא מודע לילדיו, לא מודע למציאות. פעם מי שאחד הלך לרופא, אמר לו, דוקטור, בתקופה האחרונה אשתי חירשת. אמר לו, רופא, תביא אותה, ניתן לה תרופה. הוא אומר, לא, אני מתבייש, היא תיפגע. תן לי תרופה, אני אשיא לה במרק. אמר, תראה, אדוני, ככה לא מטפלים בחירשות. תעשה לי טובה, דוקטור, באמת, אני באופן חד פעמי. אמר לו רופא, תראה, רק בגלל שאני לא רוצה שתסתכסך עם אשתך, אני אתן לך תרופה, אבל תבדוק בבקשה בבית מכמה מטר היא לא שומעת. הוא בא הביתה, קורא לאשתו מהדלת. מרגלית, היא לא עונה. הוא כתב בפנקס, 8 מטר לא מגיבה. הוא התקרב לסלון, מחכ 5 מטר מקו ה-16, ואז הוא אומר לה, מרגו, היא לא עונה. ואז הוא הבין שבעצם הצבא יותר קשה, אז הוא כתב 5 מטר לא עונה. עקף את המקפיא, עמד 2 מטר מהכתף ואמר לה, מרגלית, היא לא ענתה לו. הוא היה עמום, פתאום הבין כמה הרופא חכם, כי הוא רצה לראות בדיוק מה הבעיה שלה. אז הוא עמד מטר מהכתף, אמר לה, מרגלית, וכשזה לא עזר, אז הוא עמד ממש לידה ואמר לה, מרגלית! היא הסתובבה, נתנה לו כזאת צעקה. היא אמרה לו, מאיר, מה קורה לך? אני כבר עונה לך 5 פעמים. אני רק לא אמרתי לכם לפני כן שהוא היה חירש. הוא חשב שהיא חירשת. אם אדם לא מודע לעצמו, אם אדם לא מבין שהוא הבעיה, אם אדם לא מודע למעלות שלו, רבנו יונה מגירון די אומר שהשער הראשון, ההיכל הראשון של התשובה, כשאדם חוזר בתשובה, זה שידע את מעלתו, במעלת אבותיו. זה השער של התשובה. שאדם יבין מי הוא. אוי ואבוי, אם אדם לא מוכיר את עצמו. אתם מכירים את הסיפור על רבי אריה לוין? יש סיפור מדהים. שאחרי שרבי אריה לוין נפטר, אז הרבה אנשים באו לספר עליו דברים גדולים. דברים הרואיים. הרואיים הכוונה, דברים שיש בהם הרואיות. הבנתם. אז סיפרו שהוא שטף לאלמנה את הבית הרבה שנים, סיפרו שהוא גידל יתומים בבית, סיפרו שהוא היה מבקר את המצורעים, סכנה, סיפרו שהוא היה יושב עם עולי הגרדום עד שתולים אותם. איזה מזעזע זה. פתאום, סליחה, פתאום, יש פה מים, תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה דברים עצומים עשה רבי אריה לוין? אחד מגדולי המוסר היה אומר, בין מנחה לנעילה של יום הכיפורים, אני קורא סיפורים של רבי אריה. איזה איש גדול הוא היה. אחד הסיפורים שסיפר מישהו, קראו לו יעקב, הוא היה מטטר רחובות. הוא סיפר שפעם אחת הוא טיטא את רחוב יפו, איפה שעוברת היום הרכבת, תקלה, והוא טיטא את רחוב יפו, ככה, 5 בבוקר, ופתאום רבי אריה הלך לוותיקין וסוטה ממסלולו ומגיע אליי ואומר לי, רבי יעקב, כך הוא סיפר על יעקב הזה בהזכרה, מקנה אני בך. אתה מקנה בי? למה אתה מקנה בי? אמר לו, מקנה אני בך, שאתה זכית להיות מטאטא רחובותיה של ירושלים. כשאני הייתי ילד, חלמתי להיות מטאטא רחובותיה של ירושלים, ארמונו של מלך מלכי המלכים. אמר, רבי אריה, אתה רוצה לעודד אותי? אני לא רוצה לעודד אותך. אני באמת מקנה בך. אתה מנקה פלטינו של מלך. זה הארמון של קודש הבריחו. הוא הכביר עוד כמה מילים. כנראה דברים נגעו בליבו של יעקב. הוא אמר, תודה רבה רבי אריה. הוא התחיל להתרחק, ככה מספר יעקב בהזכרה, תוך כדי שהוא אומר לי, מקנה אני בך, מקנה אני בך, מקנה אני בך, מקנה אני בך. ואליו. אנשים ששמעו את הסיפור הזה אמרו לו, עד ההוא הזה הוא. זה מה שהוא אמר לך. אתה יודע איזה גדול היה רבי אריה? הוא לקח את המיקרופון, התחיל לבכות ואמר, לא הבנתם את הסיפור. אני לא על רבי אריה באתי לדבר. אני באתי לספר על עצמי. אני, יעקב, מטאטא הרחובות, מחלק את החיים שלי לשני חלקים. חלק אחד, עד לאותו בוקר, וחלק שני, מאותו בוקר. עד לאותו בוקר הייתי בעיני רוחי מטאטא רחובות. ומאותו בוקר נעשיתי בעיני עצמי מטאטא רחובותיה של ירושלים, פלטינו של מלך. חבר'ה, אם מישהו פה לא מעריך את שם משפחתו, אם מישהו פה לא אוהב את הצבע שלו, אם מישהו פה מזלזל באמא שלו כי נראית לו ניצול מהתקופה הביזנטית, אם מישהו פה מזלזל ביופיו של אבא שלו כי הוא מזכיר את השחקן הראשי מהסרט עלובי החיים, אם מישהו פה מזלזל באחים שלו ואומר חבל שהם נולדו, או מזלזל בישיבה שלו, או בעם שלו, או ביישוב שלו, או במקצוע שלו. מה הבן שלך עושה? הוא, הבן שלי, הוא עושה דוקטורט ישיר בבר אילן עם שילוב עם האוורד, באווירונאוטיקה זהירה. כולם מתפרקים מהתרגשות. והבת שלך מה עושה? היא מסיימת אדריכלות פנים בטכניון, והיא רוצה להגיש עבודת מאסטר. טוב, יום. מה הבן השלישי עושה? הוא בטייס כרגע, אני לא יכול לדבר על זה, אבל הוא נמצא גם במודיעין שדה, אני לא יכול לדבר על זה, אני נמצא בטורקיה כרגע, אני לא יכול לדבר על זה, הוא מרגל בעצם, אני לא יכול לדבר על זה, אבל הוא היה בכיפת ברזל, אחרי זה הוא עבר ל... הוא פשוט עוסק בהצפנת קודים, אני לא יכול לדבר על זה הרבה, וכולם מתרגשים, וואו, איזה יופי. מה הבת הרביעית עושה? היא סיימה משפטים, והיא כרגע עובדת במשרד חזק מאוד ברמת גן. מגיעים לבן השישי. מה הוא עושה? ואז אבא מוריד ווליום, והוא אומר, הוא עולה בישיבה, הוא מתחזק, פגר כזה, אתה יודע. זאת אומרת, הוא מתחזק, אתה יודע, תורה, לבדי כזה וזה. הוא בסדר, תאמין לי, הוא בסוף יעשה משהו עם עצמו. אבל אתה יודע שבכל משפחה יש ברווזון מכוער, והתפקיד נפל עליו. אוי ואבוי, אם אתה מזלזל בבן שלך, אם אתה מזלזל בתורה שלך, אם אתה מזלזל בהלכה, אני לא אומר להיות גס, אבל זה לא הגיוני שכשאתה הולך לחתונה ודברים בניגוד להלכה, אתה צריך להתכמת ולהישאר עד הסוף, עד שיש את כל סוף השטויות והריקודים הסלונים, וכולם זורקים סוכריות ובקבוקי תבערה, ואיזה מישהו מופרע בתזמורת, שר שירים של צבי כפית, או אני לא יודע מה, או של איזה זמרים, וכל מיני דברים, ואתה לא נעים שאתה רוצה נטלה, ולא נעים שאתה מארגן בפינה של האולם מנחה, ולא נעים שאתה אומר, אני לא רוצה לשיר את השיר הזה, או לרקוד, או ללחוץ לאיזה דוד היד, או לא נעים לי שאני עושה חתונה נפרדת, כי דוד ג'קוב לא יבוא. ודודה פרחה תיפגע, ודוד נתנאל יגיד, אני חושב שאתה הגזמת הפעם. מה אתה עושה שנה הבאה? אני לומד בישיבה. בוא נה, אתה כבר בשיעור, אתה בשיעור קופתת וב. אז אתה צריך להתנצל. יש אנשים שמתביישים שיש להם הרבה ילדים. למשפחה ממוצעת בארץ יש 3.4 ילדים. אז מה אם יש לך הרבה ילדים? תודה לקדוש ברוך הוא. שישה אחת בנתיבות יש לה 16 ילדים. כולם קוראים להם 16. יש לה משפחה ענפה. אתם יודעים שבסין נולדים כל שנייה 16 סינים? אני אדגים את זה. 16. אתם יודעים כמה סינים נולדו מאז שהתחלתי את ההרצאה? אבל לא רק סינים, גם סיניות. אז אתה רוצה משפחה ענפה, ואתה צריך להתנצל. מה אתה לומד בישיבה? כן, אבל תכלס, מה אתה עושה בחיים? לא השטויות האלה שקוראים בספרים, שור שנגח את הפרה, בוף. למה שינקח אותה? מה היא עשתה לו? אז הוא לומד סוציולוגיה קלינית, והוא לומד ארכיטקטורה יוונית, והוא לומד אלקטרוביו-אופטיקה, והוא לומד רפואה גנטית, והוא לומד כלכלה משוואתית של תורת המשחקים על פי שיטת צ'רנוחה. לא יודע מה, כל מיני מקצועות. והיא לומדת משפטים, והוא לומד, אני יודע מה, ביולוגיה, מטאפור, אני סתם ממציא כל מיני מילים. איפה אתה לומד? בתיכון המשוואתי לטכנולוגיה ותרבות סביבתית שמסונף לאוניברסיטת בר אילן. איזה שם כבד. ומה אתה לומד? אני לומד בבני את זה, אחרונים הישיבה וזה מה. חזקים אותנו. ומה יצא ממך בסוף? סתם, שומם כזה. מה זה מה הציתי בסוף? אני לא מדבר על בסוף. אני מדבר על ההווה. אני עוסק בתורה. יושבים במשפחה חבר'ה, בחור, ג'בר כזה. מה אתה עושה, יניב? התקבלתי לדובדבן. הוא במשפחה הדובדבן שבקצפת. מה אתה עושה, מאיר? כרגע התקבלתי לטייס, וכנראה אני אהיה בטסט סיקורסקי בן 54 ברמת ישי. מה אתה עושה, זיו? אני בגולני, רגע באימון מתקדם, אני הולך לקורס קצידים עוד מעט. מה שואלים אותך, מה אתה עושה, נתנאל? אנחנו עכשיו בבא קמה. אנחנו עומדים שני פרקים עכשיו, אנחנו גומרים אותם. ואתה מתבייש בעסק שלך בתורה. התורה היא החוכמה האלוקית. התורה שנתן לנו, אין לנו דבר גדול ממנה, ויגבל ליבו בדרכי השם, הכוונה שנבין את התובנה הבאה. שבלי תורה אין לנו כלום. אומר רבי אליהו מלופיין, בעל הלב אליהו, היה משגיח בישיבת כנסת חזקיהו ברכסים. הרי ידוע שיש ארבע מדרגות בבריאה, נכון? דומם, צומח, חי, מדבר. זה דומם. צומח, פרח, עץ. צומח, חי, לטאה. מדוזה. חתולה. חי, פרה, אריה, נמר. נמר זה ראשי תיבות, נודניק עם מדרגה ראשונה. נמר. מעל החי יש אדם. מה מייחד את הצומח? כוח הגדילה. מה מייחד את החי? כוח התנועה. מה מייחד את האדם? הדעה והדיבור. אומר רבי אליהו מלופיין. תקשיבו איזה רעיון. ראיתי את זה פעם בהקדמה של הרב מלכה זצ"ל, הרבה של פתח תקווה, על שוט מקווה המים. הוא הביא את הפירוש היפה הזה של רבי אליהו מלופיין. אם מורידים לצמח את יכולת הצמיחה, הוא לא הופך להיות דומם. הוא לא הופך להיות דומם. הוא מאבד את המציאות שלו, הוא נעלם, הוא מתפורר ונעלם. אם אתה לוקח חיה, פרה, גדי, אייל, ואתה מזריק לו פורמלין, ייבשת אותו, הוא לא יכול לזוז, אין לו את יכולת התנועה, הוא לא יורד מדרגה להיות צמח. הוא מת, הוא נרכב ונעלם מהמציאות לחלוטין. אם אתה לוקח אדם, כמוני, כמוך, שיש לו שכל, מחשבה, רעיון, תשוקות, רגשות, רצונות, החלטות, בינה, חוכמה, אדם מאותר בדעה ודיבור. איזו מתנה זאת הדיבור? שאדם יכול להגות אותיות, ולהוסיף את הניקוד, את היצורים, ולהוסיף את כל האיתונציה, ולהגיד רעיונות שהוא חושב אותם. רק אנחנו, יש לנו דעה ודיבור. אם אנחנו נוריד לבן אדם את הדעה והדיבור, הוא לא ירד מדרגה להיות חיה. כיוון שאין לו שכל לא עליכם ולא עלינו, הוא ייפול באיזה בור, או יבלע איזה מסמר, או יקבל איזה זיהום, או שידרס או ייטרף, או שיפול מאיזה צוק, הוא ימות. בגלל זה אנשים שהם לא בשכל, הם במוסד סגור, מאכילים אותם, בשינה לפעמים קושרים להם את הידיים, לא מאכזריות, להשאיר אותם בחיים, מטיילים איתם, אפילו אני רואה ילדים, ואנשים שמתנדבים הולכים איתם. כמה פעמים ראיתי, ואני עומד ואני מסתכל, הילד הוא קצת לא נורמלי, לא לצחוק בחיים על מישהו שאין לו דעה ודיבור, לא לצחוק בחיים על מפגר, או משוגע, או אדם שנטרפה עליו דעתו, או אדם שהוא במשבר נפשי חלילה, או אדם שיש לו איזה קושי. בחיים לא לצחוק. אין איתנו יודע עד מה. אסור להתגאות מאחרים. צריך לעזור ולדעת שזאת יצירה אלוקית. והשם ישלח להם רפואה ותיקון. אנחנו לא יודעים, זאת נשמות, אלו נשמות מאוד גדולות. הארי הקדוש, כשהיה רואה מישהו כזה, הוא היה קם. יש כמה אנשים שאני רואה אותם בקהילה שבה אני חי, שהם לא כל כך בסדר, וכשהם באים, אני מחליט לכבד אותם, לא לצחוק עליהם, לא לזלזל בהם, לא לרדת עליהם, לא להסתלבט עליהם. הנשמה שלהם מרגישה, הרוח הפנימית מרגישה, צריך להיזהר. לפעמים זה גלגולים ותיקונים, אני לא מבין בדברים האלה, אבל צריך להיזהר. אם מורידים לבן אדם את הדעה והדיבור, הוא לא ירד מדרגה להיות חי, הוא מאבד את המציאות שלו, הוא ימות וירקב ויעלם. אומר רבי אליהו מלופיאן, זכר צדיק לברכה וקדוש, שהמדרגה החמישית בבריאה זה ישראל. אם נוריד לישראל את המדרגה המחיה אותם של תורה, הם לא ירדו מדרגה להיות ככל האדם. הם יאבדו את המציאות שלהם. זה מה שאומר רבי סעדיה גאון. אין אומתנו אומה אלא בתורתה. אין אומתנו אומה בתורתה. הכוונה שאנחנו יוצאים אל הפועל על ידי התורה שלנו. ואם אנחנו לא עוסקים בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא רק שאין לנו קיום, אין לכל העולם קיום. התורה היא נשמת המציאות, ואין לך מידה גדולה ממנה. ודאי שיהודי, אפילו אם הוא לא עוסק בתורה, ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. וגם אם הוא לא ילמד תורה, בטבע, בסגולה שלו, יש בו קדושה. לא כמו אנשים שיש להם תפיסה מקולקלת, שאומרים שיהודי, שהוא לא מקיים תורה מצוות, הוא חז ושלום, גוי, חז וחלילה. ראית איך הוא נראה? חמצן את השיער, פחמן את הגבות, הולך עם טריפסים, יש לו קוקו מפה עד חיזמה, והוא נראה ממש כאדם שהתפקשת לאבולוציה, כל קשר בין קדושה מקרי בהחלט, עדיף שימות, תראה איך הוא נראה, נראה זרוק כזה, זה גוי. אני רוצה להגיד שגם אם יהודי גונב טוסטוס ביום הכיפורים ונוסע עליו, תוך כדי שהוא מפריע לבית הכנסת, ביום הכיפורים, טוסטוס גנוב, והוא מרכיב שלושה לטוסטים, טוסטוס, בניגוד ונוסע בלי רישיון שאין לו, והוא אוכל אוכל גנוב, בשר וחלב בלי ברכה, והוא מדבר באמצע ברכת המזון שהוא לא מברך, תוך כדי תנועה, והוא אוכל ג'לטין של חזיר ממונה, והוא עושה את כל העבירות בעולם על הטוסטוס הגנוב, אתה לא יכול להגיד שזה גוי. זה יהודי שטועה. כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, ריקים שבך מלאים מצוות כרימון. עם ישראל יש לו קדושה בטבע. אם אתה רוצה, אתה גבר. אם אתה לא רוצה להיות גבר, אתה גבר. אם אנחנו רוצים, עכשיו זה יום. אם אנחנו לא רוצים שזה יום, אז עכשיו זה יום. תחליט אחד מהשלוש. אם אתה רוצה זה אבא שלך. אם אתה לא רוצה שהוא יהיה אבא שלך, אז הוא אבא שלך. ככל שדברים יסודיים יותר, אין בהם בחירה. אין בהם. אם אתה נוסע ברכבת מתל אביב לחיפה, פתאום אתה אומר, וואו, שכחתי את התפילין. אתה מסתובב ומתחיל לחזור לקרון האחרון. כדי לחזור לתל אביב. באמת, אחרי שהתקדמת 90 מטר, ואתה התקרבת לתל אביב 90 מטר, אתה קרוב לחיפה עוד ב-17 קילומטר. אין בחירה בדברים יסודיים. אני יכול להחליט שאני לא אוכל מרשמלו. בזה יש לי בחירה. קצת יותר קשה לי להחליט לא לאכול בשר. אבל אני גם יכול להחליט. לא לאכול לחם, עוד יותר קשה לי לבחור בדבר הזה. כי זה דבר יסודי ביותר, לחם. אני גם יכול לבחור לא לאכול לחם, אבל זה יהיה קשה מאוד אחרי, נניח, 3 שנים שלא אכלת לחם. איזה 3 שנים? איזה נעליים. אדם לא אוכל לחם שבוע, הוא צריך פסיכולוג צמוד. לא לשתות מים, יש לך פחות בחירה. פחות בחירה, כי זה יותר יסודי, יותר מהותי. ככל שדבר יותר יסודי, אין פה בחירה. ולנשום, שזה יותר חשוב ממים, אז אני יכול לא לנשום 30 דקות, 3-4 ו... עכשיו, כיוון שהזמן של ההרצאה חבל לנו, אני לא אדגים את זה, אבל אפשר בסוף ההרצאה שכל אחד יבדוק עם עצמו כמה זמן יכול להיות בלי אוויר עד שהוא מת. אל תנסו את זה, אני מכוון לרעיון. אין בזה בחירה. אבל אני יכול להחליט שאני 30 דקות לא נושם. שנייה, שתי מים. אם אדם מחליט שהלב לא יפעם 10 שניות, שזה דבר יותר יסודי, נכון? אז הוא מחליט, עכשיו שהלב לא יפעם 10 שניות. הוא יכול לקנות חבל ולקפוץ ולרקוד צ'רקסיה. זה לא יעזור. בזה אין בחירה. אין בחירה. זאת אומרת שאף על פי שישראל חטא, ישראל הוא. אתם מכירים שאתה פוגש אנשים לא דתיים, אתה אומר, אתה מאמין? אומר, מה פתאום? אני כופר. אז יש לך ברית מילה? אומר, אני אשם. עשו לי. אתה אומר, יש לך ילדים? כן. כמה? 3. יש להם ברית מילה? כן. למה? עשו להם. מי עשה להם? אני הבנתי, כיוון שעשו לך ואתה נכנסת למצב הדפוק הזה, אז לפחות את בניך אתה תשאיר במצב ערל. ואז אני אומר לו, יש לך מזוזות בבית? תראה, לא שאני מאמין, אני... יש לי מזוזות, אבל לא בגלל אמונה או משהו. כן, ודאי שלא. סתם, שעמם. אז יש דברים על הקירות. אני רוצה לראות מישהו שקונה בית ותקוע לו מסמר באיזה מקום שמרגיז אותו, והוא אומר, קניתי את הבית הזה, היו מסמרים, נשארתי אותם. תגיד לי, אתה צם ביום הכיפורים? אני צם, אבל לא בגלל שאני מאמין. כן, ודאי שלא. כי זה בריא, הרופא אמר שזה בריא. כשהתחתנת, התחתנת עם רב? כן, אבל לא בגלל אמונה או משהו. כן, ודאי שלא. אתה אוכל מצות בפסח? אני אוכל, אבל... שוב, אל תתפוס אותי בקטנות, זה לא בגלל שאני מאמין. כן, ודאי. כשאביך נפטר, אמרת קדיש? אמרתי בצד הכבוד, אבל לא בגלל שאני... לא בגלל שאני... לא בגלל שאני... לא בגלל שאני... אתה רואה שאנשים הכי רחוקים מלאים, מלאים מצוות. לך לתל אביב, לרחוב הכי כופר. יגידו לך פה, ברחוב הזה, בין פה לפה, זה רחוב של שיא הכופרים. תחפש 3 בניינים באופן אקראי של אזור הכופרים. יגידו לך, הבניין הזה של כופרים ואלה, תעלה. מה תראה על כל מזוזה? אתה תראה שעל כל מזוזה שמו פרשיות. מזוזה הכוונה המשקוף, רק אנחנו קוראים לזה משקוף. מזוזות הבתים יש... בקיצור, על המשקוף יש מזוזה. למה? כי ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, ולא יעזור, זה הטבע שלנו. ואני רוצה להגיד לכם, שרבי אליהו מלופיאן אומר, שאם חיה, תקשיבו היטב, היא יורדת ממדרגתה, היא לא מדרגה, היא לא יורדת להיות צמח, ואם אדם יורד עם מדרגתו ומאבד את הדעה והדיבור, הוא לא יורד להיות חיה. ואם יהודי בן ישראל מאבד את מדרגת התורה שלו, הוא לא יורד להיות כמו גוי, הוא מאבד את המציאות שלו, והראיה ההתבוללות. יהודים, יש מקומות בעולם, הוא בוכים על זה מאוד מאוד, שמיליוני יהודים בסכנת התבוללות. יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה על עם ישראל. יותר מששמרו עם ישראל את התורה, התורה שמרה אותם. ולכן, אין אומתנו אומה, היא לא יוצאת מהכוח אל הפועל, אלא בתורתה. אני רוצה לסיים את השיעור על ידי שאני אסביר למה ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, ואם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה. תתארו לכם שכל אחד יתאר לעצמו שמישהו יתאהב באיזה בחורה, הוא גנוב עליה, היא גזולה עליו, והם הולכים להתחתן. הוא פנה אליה ואמר לה, תגידי לי, ג'וחה, שם בדוי, רק בשביל הדוגמה אני אומר, התנסעי לי. והיא אומרת לו, ודאי, היא לא מכירה אותו, אבל היא אומרת לו, ודאי, ודאי, אני אשמח מאוד לנסה לך. רק אם לא אכפת לך אחרי החתונה להסביר לי, למה התחתנו? זה מאוד מעניין. למה? מה הסיבה? מה ראית על ככה ומה הגיע עליהם? הם מתחתנים, וכשהם עומדים תחת החופה, הוא מוציא אקדח מגנום, מכוון לבול בפוני, ואומר לה, ציפי, אם לא תתחתני איתי, אני ארוג אותך. והיא אומרת לו, ז'וז'ו, הכל שמות בדויים, שאלות איזה הוא מי הבן אדם, בסדר? למה אתה יוצר אווירה כזאת רעה? הרי אמרתי לך שאני רוצה. לא אמרתי לך שאני רוצה. למה בכפייה? אם נסה קצת להניע אותו, לרדת מהאווירה הלא טוב, אני רואה שאתם בחרדה, זה משל מה שאני אומר. אל תיקחו את זה כבד, אני רק רוצה להעביר מסר, מסג' באנגלית הכוונה מסר. אני אוהב מדי פעם בהרצאה להגיד מילה באנגלית, ככה זה יוצר תחושה שאני דובר אנגלית. אני יודע, זה 90 מילים ואני מדי פעם משלב אותם. You know. בקיצור, אני רוצה רק להעביר מסר. מסר חשוב. לקראת יום מתן תורתנו ויום קבלת תורתנו. ואז אבא של הכלה אומר לחתן, חתני היקר, תראה, אני כל כך התלהבתי ממך, הבת שלי רצה להתחתן איתך בלי שום בעיה. למה? למה אתה יוצר אווירה כזאת? הוא אומר, אתה אל תתערב. אם את לא מתחתנת איתי, אני יורה בך. היא אומרת לו, אבל אני רוצה להתחתן איתך. אז אל תגידי לי לא. משהו פה הזוי. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, רוצים תורה? אז הם אומרים לו, נעשה ונשמע. אנחנו נעשה, רק אם אפשר אחר כך להסביר לנו למה. טוב, הולכים להתחתן. מגיעים לאולמי סיני, עומד הרב המקדש, מי זה? משה רבנו. מזיג את הכתובה, מה זה? הלוחות, עשר הדיברות, ועומדים העדים, שמיים וארץ, העדות יבחרו את שמיים ואת הארץ, עומד החתן דנן, והוא כחתן יוצא מחופתו, דרך אגב, בפרק י' בתהילים כתוב, והוא כחתן יוצא מחופתו. ובאותו פרק, יש פסוקים שתמיד המילה השנייה היא שם השם. תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. מצוות השם ברא מיראת עיניים. יראת השם תורה עמד לעד. משפטי השם המצדקו ירדיו. זה מאוד חמוד. תמיד המילה השם היא במקום השני, בפרק שכתוב, והוא כחתן יוצא מחופתו. ככה ראיתי בטעמי המנהגים, זאת הסיבה ששמים לקלת הטבעת באצבע הזאת. באצבע הזאת. כי תמיד שם השם. לראות שיש ביניהם שם שמיים. כי איש ואישה זה א' י' ש' וא' ש' ה'. י' וק' זה שם שמיים. ובכתובה, שזה כתב, יש עוד שתי אותיות. כתובה זה כתב. יש ו-ה בכתובה, במילה כתובה. אז איש ואישה י-ק, ובכתובה ו-ק, שם שמיים. בגלל זה שמים את הטבעת פה. מה אתם מסתכלים עליי? אתם תתחתנו ואתם תצטרכו לעשות את הפעולה האדירה הזאת, לקדש אישה בעזרת השם, ביתו ובזמנו. ולא בגיל מאוחר מדי. יש אנשים, יש זמן, גיל 28, 30, צריך להתחתן. כתוב בין 18 לחופה. אז אני לא רוצה להלחיץ את השמיניסטים, להתחתן שבוע הבא. אבל כמה שאפשר, כשאדם כבר מרגיש שהוא בשל, להקים בית, לא בגיל מבוגר מדי, בפרט אם יש קשיים של יצר וכו', אז בגיל בשל, בגיל טוב, בגיל שאדם כבר מבוסס, שהוא מרגיש, גיל 22, 23, יש כאלה רוצים קצת לפני כן, להשתדל, לא יאוחר מגיל 24. יש כל כך הרבה בחורים טובים בישיבות, הוא לומד בשיעור כ"ח, ועדיין לא התחתן. צריך להקים בית, זאת מצווה גדולה מאוד. ללדת ילדים, לבנות שכינה, משפחה, ילדים. טוב החתן עומד, והוא כופה על הקלה. פתאום עם ישראל שמע נעשה ונשמע כתוב ההתייצבו בתחתית ההר, מלמד שקפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, פה תהיה קבורתכם. למה? אנחנו רוצים. המהר"ל מסביר שזה כדי להעביר את הרעיון שזה מעל הבחירה שלהם ומעל ההחלטה האישית שלהם. הם אמרו נעשה ונשמע כי זה הטבע שלנו. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. למה נשמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם? זאת קביעה אלוקית. כמו שקדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. קדושים תהיו זה ציווי וקדושים תהיו זאת קביעה אלוקית. למה נשמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם? זה גם ציווי, גם בך יאמינו לעולם. אני מניח שזאת נבואה, זה מה שיקרה. אבל אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד מענקי הרוח. מה זה? וגם בך יאמינו לעולם? תקע הקדוש ברוך הוא את האמונה בליבנו. אנחנו תקועים באמונה. אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה. אנחנו מאמינים בני מאמינים. וגם אם אדם יחליט לעזוב את היהדות וישנה את השם שלו מיוסף וקנין לג'ו וייק וישים עדשות כחולות ויחיה בקליבלנד באיזה מקום, כשהוא ישם בלילה משהו יטריד אותו ויגיד לו יוסף, יוסף, מתי אתה חוזר לכפר סבא? מתי אתה חוזר לעם ישראל? לי חשוב להגיד לכם עם זה לסיים, שהמידה שהייתה לרות, רות בגימטריה 606, כי קימה, כך אומר הרד"ק, שבע מצוות בני נוח, וכשהתגיירה הוסיפו לה עוד רות מצוות, 606, ואז יש לה תרי"ג. כשנעמי עברה את האסון המשולש, חוץ מהעוני והגלות, שבעלה מת, וחתנה מת, ובנה מת, ועוד בנה מת, היא אומרת לקלות שלה, שובנה בנותיי, עליהן תעגנה. לכו תבנו את החיים שלכם. אז הם נשארו, היא אמרה להם עוד פעם, תלכו. אורפה השתכנעה, סבתא של גוליית, הפנתה עורף והלכה. ורות דבקה בה. אז היא נתנה גם לרות כמה מילים. שהיא תלך גם כן, הנה ראית שהיא הלכה. תלכי גם את. רות אמרה לה, באשר תלכי אליך ובאשר תמותי אמות. עמך עמי ואלוקייך אלוקי, רק המוות יפריד בינינו. אני לא עוזבת אותך. היא דבקה בה, כמו דבק שלוש שניות, סופר גלו. היא לא עזבה אותה. רק המוות, את רוצה שניפרד? יש פטנט. או שאת מתה או שאני. היא דבקה בה. אם אנחנו ניכנס למהלך של לדבוק ביסוד הלאומי שלנו, לדבוק בעם ישראל, באומה ישראלית, בקדושתם של ישראל, בישראל מקבלי תורה, בתורת ארץ ישראל ובארץ ישראל, ובעם ישראל, על כל החלקים שלו, אם אנחנו נבין שכל עם ישראל הוא אחד, אחד בגימטריה 13, 13 שבטים, כי יוסף מתחלק לשתיים, אחד בגימטריה אהבה, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, זה מה שכתוב בתפילין של קודש הבריחו, שמה ישראל, שמה ישראל זה לא אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תשמע את עם ישראל, אלא אנחנו פונים לעם ישראל ואומרים לו, שמה ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, תבין עמנו הגדול, איך הרב קוק חתם את כל המכתבים שלו, עבד לעם קדוש בארץ הקודש. אולי אני אחתום בסיפור ששמעתי מהרב קרליבך, סיפור מדהים, אני מציע לכם להידהם מהסיפור. זאת אומרת, כשמישהו מספר סיפור מדהים, אתה צריך להחליט להיות בנדהמות. אתה לא יכול להיות יבש כזה, לשמוע סיפור ולהגיד, בסדר, זה מדהים אותך. אנחנו צריכים להרטיב את הנפש במוסר, בחסידות, באמונה, בשירה, בריקוד. אין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה, בבריאות, לשמור על כושר, לעשות קצת ספורט, כדי לשמור על הבריאות הגופנית שלנו. בקיצור, להיות נורמליים. נורמליים. לפעמים שואלים בחור ישיבה, מה שלומך? והוא עונה, מה הפשט? הדברים יהיו כאלה מסובכים. אל תגרד את אוזן שמאל ביד ימין. דבר פשוט, רחמים פשוטים שאלנו ממך. נורמלי. הרב קרליבך סיפר פעם שהיה חייל אחד, תתעודדו, אני כבר מסיים, בסדר? לפעמים יש תחושה שמרצה התחיל נושא חדש, וזה יוצר חרדה מסוימת. אתה כבר עייף, ואז המרצה אומר, עכשיו אני אשאל שאלה קשה, ואני אענה עליה שש תשובות. אומר, מה? אכלנו לך צהריים, מה? הנה, אני מסיים את השתייה, אני ממש לפני סיום. תראו, הוא דבק במשימה. הוא כבר שעה ורבע חותך קוצים. תהנו, תהנו מהמוזיקה. כמה אפשר ללמוד מכל אחד? אם אדם יכול לקסח דשא שבע שעות, אנחנו גם מסוגלים. תראו, הוא מתלהב עכשיו עוד. בקיצור, תודה רבה, הבנת את הרמז, תסגור את החלון. עם כל הסבלנות זה התחיל להטריד אותי פשוט. יש עוד חלון, לא, פשוט, אני לא אומר שלא מעריך אותו, אבל עד כאן. בקיצור, היה חייל אחד שכשיצא לקרב, הוא היה צועק, שמע ישראל. כשיוצא לאיזה תרגיל, הוא אומר, שמע ישראל. השם אלוקנו, השם אחד. בהתחלה זה היה חמוד, עד שזה התחיל להטריד את החבר'ה. כל פעם קופצים מהנגמש, שמע ישראל. אמר לו איזה מישהו, בוא, תשמע, אני לא דתי, אתה משגע לי, תעשה טוב, תגיד זה בשקט. אמר לו, תשמע, כל אחד והסגנון שלו, אל תקבע לי. אמר לו, לא אמרתי לך לא להגיד, תגיד, אבל אתה מטריד את כולנו. אתה רוצה לעשות משהו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עד שעם הזמן הם התרגלו, 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 שזה האג'נדה שלו, וחלס, עזבו אותו. יום אחד הם היו בקרב, ופתאום הוא היה רגיל כבר לשמוע אותו, צועק שמע ישראל, הוא לא שומע את הצעקה הזאת. התחילו להיות יריות מכל הכיוונים, פתאום הוא רואה אותו על הארץ, הוא חטף כדור, והוא התחיל לחרחר, והוא רץ אליו, חיבק אותו, והוא ראה שהוא מתחיל להיות קר, והוא נושם נשימות אחרונות. והוא אמר לו, אני אוהב אותך. כל מה שאני חושב על הסיפור הזה, אני כל כך מתרגש מזה. הוא אמר לו, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. למה אתה לא אומר שמה ישראל? והוא אמר לו, מה קורה? אז הוא ראה שהוא ממלמל. אמר, אני רוצה להגיד לך משהו. אז הוא קירב את האוזן, אמר לו, יש לי בקשה אחת. תמשיך להגיד במקומי שמה ישראל. והוא נפטר, החייל הזה. הבחור הזה חזר בתשובה, דרך אגב. ובהרבה מקומות שהוא הולך, הוא אומר שמה ישראל, והוא חזר לתורה ולמצוות, והוא חזר לקור מחצבתו. הטבע שלנו זה התורה. כמו שבטבע יש לנו רמח איברים ושסה גידים, יש לנו בתורה, ככה אומר גם החפץ חיים בהקדמה שלו בחפץ חיים, רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. כשאנחנו חוזרים לקבל תורה, אנחנו חוזרים לעצמנו. אנחנו חוזרים לטבע שלנו ולאמונה שלנו בעזרת השם, מתוך מבט של סימפתיה וסנגוריה על האומה הצדקת שלנו. אנחנו שלוחי דרחמנה ושלוחי דידן. אנחנו שלוחים של כל עם ישראל לעסוק בתורה ולהאיר עיני ישראל בתורה ולקרב בני ישראל לתורה ולקדש שם שמיים ולהאהיב שם שמיים ולשרת ביחד עם עם ישראל בכל מסגרות החיים ולקרב אט אט בדרך העולה בית אל את עם ישראל ולעסוק במצוות של עם ישראל וחגי ישראל ולחנך ילדי ישראל ולהתפלל על רבבות עמך בית ישראל ולהבין שאחרי בפי ישרים תתרומה ושפצי צדיקים קדושים יש במקהלות רבבות עמך בית ישראל. לכן, בשבת המתקרבת, שיש את מניין הדגלים, אנחנו צריכים בשבועות להבין שחג השבועות מסמל את העובדה שאנחנו נשבענו לו והוא נשבע לנו, שלא ימיר אותנו באף עם. לכן צריך לציין ולהרגיש ולהדגיש ולחוש לא רק את נותן התורה, אלא גם את מקבלי התורה. ובברכת התורה, אנחנו מברכים על שני דברים. לא רק על התורה, אלא אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, לא אומרים שנתן לנו את תורתו, ברוך אתה שנותן התורה. אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אי אפשר לגשת לתורה בלי קדושת הכלל. אי אפשר לגשת לתורה בלי ההבנה שיש מקבלי תורה. פעם שאל אותי איזה הרב נחמני, רב מקובל, מה זה מחשבת ישראל? אמרתי לו, מחשבת ישראל זה מחשבה של עם ישראל. הוא אמר לי, לא נכון. מחשבת ישראל זה המחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את ישראל. מה קדם לעולם? פי הבאר ופי האתון, והתשובה קדמה לעולם, והתורה קדמה לעולם. שואל המדרש, מה הדבר הראשון שקדם לעולם? עונה מדרש בראשית רבה ה', מחשבתן של ישראל קדמה לכל. המחשבה לברוא את עם ישראל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. לכן, מה שקראנו לשיחה הזאת היא התורה והאדם, הכוונה, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, ואתם צאן מרעיתי, אדם אתם, אתם אדם, אתם הופעת שיא הקומה של האדם, הפרטית והכללית. יהי רצון שנזכה להתחבר לעם ישראל ולאמונת ישראל, ויקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו בספר הכוזרי, ככה היה אומר הגר"א, ולהבין שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי ישראל, וראוש כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. יהי רצון שנזכה לזכור מי אנחנו, ומתוך שנזכור מי אנחנו, נזכור ונדע מי אלוקנו, נזכור שתפקידנו להיות יד האריכתא של הקדוש ברוך הוא, ישראל אשר בך אתפאר. חג שמח.